אז נתחיל כדרכנו, אנחנו בלימוד הפרשה, הפעם קצת ניכנס בימי חג השבועות בהמשך. כולנו היינו במעמד הר סיני, אז מן הסתם אנחנו זוכרים את החוויות משם, אבל יכול להיות שככה הזיכרון נפגם במשך כמה אלפי השנים הללו. אבל החוויה החשובה והגדולה ביותר היא הקול, וכל העם רואים את הקולות. כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר עשן. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. אני עוזב ברשותכם לרגע את כל המוטיבים האחרים של חג השבועות, את חג הביכורים, שבעזרת השם עוד ניכנס אליו בשיעורינו ובדברים, כי בכלל ביקורים לא היו דווקא בחג השבועות, הביקורים פשוט מתחילים מחג השבועות וממשיכים עד סוכות וגם עד חנוכה, תלוי בסוגי הפירות הגדלים. אבל אנחנו נתמקד רגע במתן תורה, זמן מתן תורתנו. וככזה, זמן מתן תורתנו שונה מהרגלים האחרים. אני רוצה להגיד במה. אני אומר משהו שהוא מוזר. אני רוצה לטעון שחג השבועות בתור זמן מתן תורתנו הוא דבר נפלא, זה לא חידוש, אבל הוא גם יכול להיות דבר מסוכן. זה נשמע קצת אפיקורסות. אני אסביר מה אני אומר. בפסח יצאנו ממצרים. אני הייתי אומר, זה חיוני, ובצורות לגמרי אחרות, זה הגיוני, טבעי. אני רוצה להסביר למה אני מתכוון. לא שיציאת מצרים הייתה טבעית, הכל נס. אבל הרבה עמים היו עבדים ויצאו לחירות. אנחנו לא היינו העם הראשון שיצא לחירות, אולי כן הראשון, אבל יש עמים שהיו עבדים ויצאו לחירות. לכל עם יש את סיפור העבדות והחירות שלו. אז ודאי, זה הסיפור שלנו, ואנחנו גם מבינים ויודעים שיציאת ישראל ממצרים לא הייתה רק עניין שלנו. זה דבר הרבה יותר מקיף. אבל הסיפור של פסח, הסיפור של עם שחי כעבדים נרצעים ויוצא לחירות, הוא סיפור מובן. בעברית אחרת, כולם אוהבים את אקסודוס. מה הבעיה? יוצאים, ים, קריאת ים סוף, חזק. כל עם רוצה חירות. בכיוון אחר אני אגדיר את זה. איך אומרים הסבתות? תה, לא בטוח שעוזר, זה ודאי לא מזיק. חירות זה גם בטוח שלא מזיק. צריך לצאת לחופש. נכון. כשיש חופש, אז יכולים להיות סיכונים כאלה, אחרים, אבל ודאי שעדיף להיות בן חורים. בסדר? גם אין מה לשאול מה היה חסר לנו בלי פסח. מה פירוש מה היה חסר לנו בלי פסח? בלי פסח היינו עבדים. ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. את אותו דבר אפשר להגיד גם על סוכות. אתם ראיתם מישהו במדבר שלא מחפש סוכה? עזבו עכשיו ענני כבוד. סוכה. עכשיו להגיד שאנחנו הראשונים עלי אדמות והאחרונים עלי אדמות שהסתובבו אי פעם במדבר ופעם מצאו סוכה? לא נכון. יש נוודים רבים ועמים רבים. אפשר להסביר את סוכות. כך גם בחגים האחרים. לא כל עם נלחם עם היוונים, אבל מן הסתם כל עם שהיה נלחם עם היוונים היה מאוד שמח מאיזה חנוכה. מנצחים. גם מול המן מאוד כדאי שיהיה פורים. מה ההמשך? מגילת אסתר, אוזני המן, הכל ברור. אבל מה חג השבועות? עכשיו רק על מתן תורתנו אני מדבר. הפעם מקוצר זמן לא ניכנס לכל חג השבועות, הוא בכלל חג מופלא, הוא שונה מכל החגים. מה קורה במעמד הר סיני? תגידו, מקבלים תורה. לא נכון. את התורה מקבלים 40 יום אחר כך. אגב, גם לא נכון. 40 יום אחר כך מקבלים שברי לוחות. ויש חטא העגל. אז את התורה מקבלים 5 חודשים אחר כך ביום כיפור. אבל יום כיפור הוא לא זמן מתן תורתנו. מה קורה בחג השבועות? הקולות, הלפידים, הברקים, ההר השן. נכון? זוהי חוויה מעל החושים. זאת מציאות לא אנושית, לא מובנת. זה לא חיוני, הייתי אומר, מקצועית לנושא מתן תורה. אני אפילו הייתי אומר אחרת. לקבל תורה, יותר טוב בכיתה ממוזגת, מקבלים את הנושאים, הכל בסדר. הייתי אומר עוד יותר. כשעם ישראל עובר את החוויה של וכל העם רואים את הקולות, התגובה היא מאוד מאוד קשה. הנה, חוזר ומספר משה רבינו לדור הבנים 40 שנה, 39 שנה אחרי מעמד הר סיני, לפני בואם לארץ בספר דברים, מה הייתה התגובה בעקבות הקולות? בואו נראה במקור אחד. ויהי כשומעכם את הקול מתוך החושך, וההר בוער באש, ותקרבון אליי כל ראשי שבטיכם וזקניכם, ותאמרו, הן הראנו אדוני אלוהינו את כבודו ואת גודלו, ואת קולו שמענו מתוך האש. היום הזה ראינו כי ידבר אלוהים את האדם וחי. היום הזה שמענו, היום הזה ראינו כי ידבר. ואתה? נו, מצוין, ראיתם כי ידבר אלוהים את האדם וחי. ואתה? למה נמות? כי תוכלנו האש הגדולה הזאת. אם יוספים אנחנו לשמוע את כל אדוני אלוהינו עוד, ומתנו. תחושה היא נוראית. אגב, מאוד מובן. וכל העם רואים את הקולות. זה לא נורמלי. קולות שומעים, מראות רואים. רואים קולות רק דרך הנשמה. שומעים דרך האוזן, רואים דרך העיניים, רואים קולות זה שהנשמה רואה. זה ודאי מחזה מופלא, אבל כשמעלים אדם לגובה רב מדי, יש סיכונים גדולים מאוד. בואו רגע נגמור את התיאור של מה שמשה סוחב איתו 40 שנה כדי לתאר לבנים. כי מי כל בשר, ככה באו ראשי שבטיכם וזקניכם, פסוק כ"ב, כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי? בעברית אחרת, ראינו עמים שהיו עבדים ויצאו לחירות. ראינו עמים שישבו בסוכות. ראינו עמים שיש להם אחרת חנוכה. ראינו עמים שניצלו מ... אבל ראית פעם בשר ששמע כל אלוהים חיים מדבר מתוך האש וחי? קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר אדוני אלוהינו, ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אליך, ושמענו ועשינו. וישמע אדוני את כל דבריכם בדברכם אליי, ויאמר אדוני אליי, שמעתי את כל דברי העם הזה אשר דיברו אליך, היטיבו כל אשר דיברו. מוזר. מה בעצם העם אמר? לא מסוגלים. עזוב אותנו. לא יכולים יותר. היטיבו כל אשר דיברו. מי ייתן והיה לבבם זה להם להיראה אותי ולשמור את כל מצוותיי כל הימים, למען ייטב להם ולבניהם לעולם. לכם אור להם, שובו לכם לאוהליכם. אתם תחזרו לאוהליכם. ואתה, משה, פה עמוד עמדי ואדברה אליך את כל המצווה והחוקים והמשפטים אשר תלמדם, ועשו בארץ אשר אנוכי נותן להם לרשתה. מה הקשר פתאום לארץ? לא הבנתי, וכשהם לא יהיו בארץ, הם לא צריכים לעשות את כל החוקים והמשפטים? אני עוזב רגע את הפסוקים. היגיון פשוט. חוויה אקסטטית, אקסטזה כזאת גדולה, של לראות קולות, של השמה, כי מכל בשר אשר שמע כל אלוהים חיים מדבר אליו מתוך האש, כמונו, ויחי, יכולה לגרום לאחד משני סיכונים גדולים ביותר. סיכון אחד, שבזמן החוויה הזאת זה יהיה לי נפלא. ואחר כך, אני אבעט. למה? כי הרי כשהעסק הזה ייגמר, אנחנו נחזור לחיים. ובחיים, המציאות היא אחרת. ומעל הר סיני, הכל היה מושבת. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. עוף לא פרח וציפור לא צייץ. מדהים. איזו אחדות מדהימה, וייחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. אבל רגע אחר כך, מה יהיה? אני חושב שלא לחינם, התורה רוצה להראות לנו איך דווקא בהר סיני, שבו הגענו לעוצמה הכי גדולה בעולם, הכי מרוממת, 40 יום אחר כך אנחנו נופלים בחטא העגל. וההר הזה שכולו התקדש, והצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא, לכבשים אסור לראות שם. אחרי 40 יום חזר להיות ג'בל, כמו הרבה ג'בלאות בסביבה. הוא לא נשאר הר קדוש, כמו למשל הר המוריה, שאברהם ויצחק עלו אליו, ואנחנו חולמים אותו, ושרים אותו, וחיים אותו, וחושבים עליו. הר סיני, סנטה, ג'בל מוסה, אני יודע איפה יש דיונים. נחמד. יפה מאוד. עוד הר, איש לא יטען שם לשום קדושה מיוחדת מהר אחר, מבין מאות הרים מסביבתו. תמיד אנחנו מזכירים שההבדל בין הר המוריה להר סיני, הוא שעל הר סיני שקידשו אותו, אגב מי קידש אותו? אלוקים. על הר סיני ירד השם מן השמיים. הר המוריה, אלוקים מעולם לא קידש אותו. אתם יודעים איך התקדש הר המוריה? אבא וילד עלו למעלה. אברהם ויצחק עלו מלמטה למעלה. והוא נשאר בתודעתנו לילה ויום, אלף ועוד אלף ועוד אלף וכמעט עוד אלף שנה. נדמה לי שאין עוד אתר עלי אדמות שהניסיונות לחלל אותו ולהוציא אותו מיעודו מתקרבים לאפס קצהו ממה שיכולים לתאר את הניסיונות לעשות את זה להר המוריה. והוא נשאר בקדושתו אפילו כשיש בו כל דבר אחר. אני לא חושב שמישהו פגע בהר סיני, ההפך, כל כך הרבה דתות מתפעלות מהר סיני, כולם מדברים על הר סיני, כולם מתארים אותו, נצרות, אסלאם, כולם. ואין בו כלום. דבר מדהים. כנראה שכשקדושה היא לא מציאותית, היא גם לא נשארת. אז ישנן שתי סכנות. סכנה אחת, סכנה גדולה, היא הסכנה שכשאני אצא מההר הזה, כשאני אצא מהחוויה הזאת, כשאני אצא מהאש הזאת, ואני אצא חזרה לחיים, אני אומר שהחוויה והחיים לא מסתדרים ביחד. אז אני אבט. הסכנה השנייה היא סכנה לא פחות גדולה. שאני כל כך אתאהב בהר, שאני ארצה להישאר בו. זה נשמע מוזר, מה רע בלהישאר? אוהו, אי אפשר להישאר שם. זה לא היעד. התורה לא מיועדת להישאר בהר סיני, היא מיועדת לעולם אחר לגמרי, לחיים שלמים, לחיים זורמים, טבעיים. אלה שתי הסכנות. לדעתי כשיוצאים מחג השבועות, יוצאים עם בעיה קשה מאוד. איך ממשיכים את סיפור פסח? אני יודע. אני מבין את ערך החירות. שבעה ימים חושבים על הערך הזה, ועכשיו צריך לראות איך ממשיכים את הערך הזה הלאה. בחנוכה הפנמתי לעצמי את המלחמה הפילוסופית, הרוחנית עם היוונים, אני מבין. אבל איך ממשיכים את שבועות? מה עושים? מה התפקיד? איך זה נמשך הלאה? שתי הסכנות, אגב, מתרחשות. הסכנה האחת מתוארת בפרשה שנקרא השבת, בפרשת בהעלותך. בפרשת בהעלותך, אתם זוכרים שיש שם את הפסוקים המפורסמים עם הנונים ההפוכות של ויהי בנסוע. ויהי בנסוע הארון ויומר משה, נכון? אחרי ויהי בנסוע מופיעה פרשה כואבת מאוד על העם המתעוננים וקברות התאווה והאספסוף והאסונות. חז"ל אומרים שהנונים ההפוכות האלה באו להבדיל בין הפורענות הראשונה שלפני לפורענות שאחרי. אז הפורענות שאחרי היא האספסוף והתאווה. ומהי הפורענות שלפני? מקור שלוש. רבן שמעון בן גמליאל אומר, עתידה פרשה זו של ויהי בנסוע עם הנונים ההפוכות, שתעקר מכאן, זה לא המקום שלה, ותיכתב במקומה, לא חשוב עכשיו איפה. ולמה כתבה כאן? למה היא נכתבה פה? סיפור מעניין מאוד. כדי להפסיק בין פורענות ראשונה לפורענות שנייה. לעשות הפסקה. פורענות שנייה, מהי היא? מהי הפורענות השנייה? והיא העם כמתעוננים. אבל פורענות ראשונה, מהי היא? ויסעו מהר השם. ואמר רבי חמא ברבי חנינה, שסרו מאחרי השם. מדהים. הפסוקים הם הפסוקים שנמצאים במקור שתיים. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני, לחותנו. חותן משה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. ואז מתחילים את הנסיעה, ויסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. וחז"ל ראו בפסוק הזה לא נסיעה טכנית, אלא זריקה. מעניין איך הם הגיעו לזה. אחד מהמפרשים הגדולים בגמרא בכלל ובאגדות הש"ס בפרט, המהרש"א, אומר במקור ארבע באותיות רש"י, לא נקרא את כולו, אבל יש פה כמה ביטויים מדהימים, אני רוצה לראות אותם ביחד. אומר כאן דבר מופלא. ויסעו מהר השם, רואים במקור ארבע? ומשום דלא מצינו שנקרא הר השם, לא מצאנו, הוא אומר אף פעם, שהר סיני נקרא הר השם. הר סיני נקרא הר האלוהים. משה הולך לסנה אל הר האלוהים חורבה, הוא נקרא הר חורב, הוא נקרא הר סיני, לא הר השם. רק מקום בית המקדש שנתקדש לעולם, שם זה נקרא בית השם. אבל מקום שניתנה בו התורה לא נקרא רק הר האלוהים או הר חורב והר סיני. ועל כן דרשו שנשאו מאחורי השם כתינוק הבורח מבית הספר. תשמעו את הביטוי הפסיכולוגי עכשיו. תינוק שבורח מבית הספר. איפה היה בית הספר? למה הוא בורח? כי חנקו אותו. כי זה לא נורמלי. כי זה חוויה מדהימה, אבל אי אפשר להישאר כך לחיות, אז הוא בורח מבית ספר. הוא מתאר את זה מדהים. כתינוק הבורח מבית הספר, ליבטל מדברי תורה. הוא בורח, לא כי הוא רוצה ללכת לים, זה אחר כך. הוא רוצה קודם כל שינקו לו את הראש מהלחץ. כי מנסיעתם מהר סיני, תשמעו ביטויים של המהרש"א, זה לא יאמן, שהיה בית המדרש שלהם, מה זה היה הר סיני? בית המדרש, הישיבה, הכולל, המקום שלמדו בו עם הקולות והלפידים והברקים, מנסיעתם מהר סיני שהיה בית המדרש שלהם, נעשו בתי כנסיות של עמי הארץ. לילך אחרי תאוות ליבם. אתם שומעים את הביטוי? אומר המהרש"א, אתם יודעים מה הייתה תוצאה אחת מהר סיני? מסיר הלחץ הזה, נעשו כנסיות כנסיות, התכנסויות התכנסויות, של עמי הארץ, של אנשים, שרוצים ללכת אחרי תאוות ליבם. וזה אולי הפחד הראשון של ראשי שבטיכם וזקניכם. זה עמוס, זה לחוץ, זה ענק, לא נעמוד בזה. ומה הסיכון השני? הסיכון השני הוא סיכון שלא תמיד חושבים עליו, והזכרנו אותו בשיעורים דווקא בבר אילן כמה פעמים, אני חושב שבשנה האחרונה לפני, אבל הסיכון השני הוא סיכון מופלא. אני רוצה להגיד לכם מה, הוא לא חושבים עליו. במקור חמש, נמצאים הפסוקים, אני רוצה לדבר היום לא רק על הסיכונים, אלא על הפתרון. והפתרון נמצא במקום מאוד מעניין. במקור חמש, אבל בינתיים הסיכון השני, נמצאים הפסוקים שפותחים את ספר דברים. שם פותח משה רבינו ומספר מה היה בדור המדבר. זה ספר של תוכחות, של מוסר, של דברים שצריך לחשוב עליהם ולתקן אותם. הוא מספר. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה וכו' וכו'. אני מדלג ברשותכם לפסוק ה'. בסדר? פסוק ה'. בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור. עכשיו משה רבינו מתחיל לבאר את התורה, והוא מתחיל בסיפור. אגב, בינינו, אם היינו נתקלים בפסוק, בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור, נו, למה הייתם מצפים? אם הוא היה מתאר עכשיו את מה אלוקים דיבר אלינו לאמור, למה היינו מצפים עכשיו? אנוכי השם אלוקיך. עשרת הדיברות. תשמעו מה הוא אומר. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור. לא אנוכי. לאמור, רב לכם שבט בהר הזה. רגע, רגע, זה הפוך. מקודם התלוננו, שמה? נו? שהם בורחים כתינוק. פתאום אומר משה רבינו, רגע, 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 אתם יושבים פה יותר מדי. עוד פעם. השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור. רב לכם שבט בהר הזה. פנו, וסעו לכם. ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. בערבה, בהר, בשפלה, בנגב, בחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון עד הנהר הגדול, נהר פרט. ראה נתתי לפניכם את הארץ, בואו הורשו את הארץ. אני חייב לומר שעברתי על פרשת מעמד הר סיני כמה וכמה פעמים, אני מודה. אני לא ראיתי אף פעם שהשם אלוקנו דיבר אלינו כך בחורב למור. מה לעשות? חוץ מכם משה אומר שכך הוא אמר. השם אלוקנו דיבר אלינו בחורב למור, תשאלו כל ילד בגן, מה השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור? הוא יגיד לכם, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור את עשרת הדיברות. השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, כבד את אביך ואת אמך, זכור את יום השבת לקדשו, לא תרצח, לא תנאף. לא, 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 לא. מה פתאום? השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, מה? רב לכם שבט בהר הזה. האמת היא שזה כל כך קשה הפסוקים, עד כדי שרשי אומר שמסבירים רב לכם שבט, הרבה שכר וגדולה קיבלתם בהר הזה. אבל מיד רשי אומר, וזהו מדרש אגדה. ומה הפשט, אומר רשי? מילה אחת. כפשוטו. נו, אז כרשי כפשוטו לא צריך הרבה הסברים. אבל כפשוטו, כפשוטו, אני לא מבין. מה רב לכם שבט בהר הזה? מה כפשוטו? אומר רבי אפרים לונצ'יץ, היה רבה של פראג. פראג. היה רבה של פראג בסמוך מאוד למהר"ל מפראג, בני אותו דור. צעיר ממנו במעט. ובא על הכלי יקר, אגב, קבור לידו בבית הקברות בפראג. קבורים זה ליד זה, קרוב מאוד אחד לשני. והכלי יקר, עד 500 שנה, פראג. תשמעו את הדברים שהוא אומר, וקשה לא לשמוע את הדברים מהמקום שהוא מדבר בהם. קשה גם לשמוע את הדברים ולא לחשוב עלינו היום. מקור 6. רב לכם שבט בהר הזה, פנו, סעו לכם. רואים מקור 6 למעלה מצד שמאל. זו תוכחה ראשונה. הכוונה היא, זה לא סתם תיאור היסטורי, זוהי התוכחה הראשונה של הספר. יש פה כעס, יש פה תלונה, יש פה מוסר, תוכחה. מה? על מתי אנחנו מדברים? על מתי אנחנו מדברים? על הר חורב, נכון? מעמד הר סיני, חג השבועות. זו תוכחה ראשונה על שהאנשים, תשמעו את המילים, זה נורא, שנאו את הארץ ונתיישבו בהר זה ישיבה של קבע. ולא פנו פניהם אל הארץ, מקום המיוחד לקיום המצוות. הם כל כך נהנו מהבית מדרש, מהקולות ומהלפידים. ורב לכם הוא מלשון רב לכם בני לוי. כלומר, כך אומר משה לקורח ועדתו, כלומר, המעט הוא המרד והמעל הזה. אתם שומעים את הביטויים? מרד, מעל. מה המרד והמעל? מה המרד והמעל? להתאהב בהר סיני. מה? הרי מקודם אמרת שהבעיה היא שהם בורחים כמו תינוקות. נכון, זו הבעיה השנייה. המעט הוא המרד אני רוצה להגיד דבר הרבה יותר חריף. הבורחים כמו תינוקות זו בריחה של תינוק. הקובעים שהם מעדיפים ישיבת קבע בהר סיני, זה מרד ומעל. כי זה לא בריחה כמו תינוקות. דברים חריפים מאוד. מיד נראה את זה. כלומר, המעט הוא המרד והמעל הזה? כי רב הוא באמת לכם עניין שבט ישיבה של קבע בהר הזה. פנו! הכי יקר מתעניין למה כתוב פנו וסעו לכם ובואו הר האמורי. מה זה פנו? צאו! לכו להר האמורי. מה זה פנו? מה זה שוטר תנועה? פנו זה טרן אוף. תעשה פרסה. פנו! סוויץ'. מה זה משנה? פנו וסעו לכם ובואו... GPS כזה. פנו וסעו לכם. בשנה. פנו. פלאי פלאות. הסבו פניכם אל הארץ. תשנו את הקונספציה. אתם לא הולכים נכון בעבודת השם. אתם מעדיפים את הר סיני על הקולות ועל הלפידים. פנו! תשנו את זה. תעשו תפנית בתפיסה שלכם. וסעו לכם. לא פנו וסעו, סעו לכם. ואני איך מסבירים רבותינו שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, לך, לך, לך אל המקור שבו תהיה אתה. וסעו לכם אל עצמות מקור שלכם. כי משם, מארץ ישראל, מההר ההוא, לא מההר הזה, מההר של המוריה, משם נוצר חומר של אדם הראשון, וכולי וכולי. אני מדלג כמה מילים. אחרי זה הוא אמר, אתם רואים שתי שורות קדימה, כי אני אמרתי פנו וסעו, שכשתלכו מהר חורב, רואים? דילגתי שתי שורות. שכשתלכו מהר חורב, עכשיו המשפט החשוב, מקום שלמדתם עליו תורה, תפנו פניכם אל הארץ, מקום שמירת התורה. כי לא המדרש עיקר, אלא המעשה. ואתם בלכתכם מחורב, רוח אחרת הייתה עמכם, לישא ממקום מיוחד לתלמוד תורה, ואל מקום שמירת המצוות לא פניתם פניכם. ובמרדכם אתם עומדים לסנוע את הארץ. זה כלי יקר מזעזע. אני תמיד סברתי ששנאת הארץ מתחילה בחטא המרגלים, שהוא בכלל כמה חודשים אחר כך. בא כלי יקר ואומר, לא, אני מקדים את זה בשנה, אני מקדים את זה למעמד הר סיני. אתם יודעים איפה התפתחה שנאת הארץ האידיאולוגית? בהעדפת הר סיני. אגב, בחצי מילה, פנו וסעו לכם באמת מזכיר את לך, לך. מאיפה היה צריך אברהם ללכת לארץ כנען? מאיפה? מחרן, נכון? לפני שהוא היה בחרן, הוא היה באור כסדים, אחר כך הוא היה בחרן, ועכשיו הוא מצווה לך לך אל הארץ. חז"ל תמיד מדברים על הניסיון הקשה של אברהם אבינו ללכת אל הארץ אשר הראך. ממש בסוגריים, תרשו לי להבין משהו שאני, קשה לי להבין אותו. האמת, אני לא מבין מה הניסיון הכל כך קשה. אברהם הוא מאמין אדיר. הוא בן 75. אין לו זרע. הוא גדול המאמינים בעולם. הוא לחם בנמרוד, הוא לחם בפסלים, הוא לחם באלילים. בא הקדוש ברוך הוא שאברהם מאמין בו. נכון? זה לא נושא לדיון עכשיו. אברהם מאמין בו, כי כזה הוא מופיע. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם המאמין, שמע, לך למקום ששם יהיה לך מצוין. באמת? ניסיון כזה גם אני מוכן. הוא אומר לו, לך לך אל הארץ אשר הראך. בסדר. נכון, אתה צריך לעזוב את ארצך ומולדתך ואת בית אביך. קודם כל, מולדתו זה באור כסדים. הרי אני מודיע לכם שהוא בשמחה כבר עזב את זה. שם היה את כל הבלגן, את כבשן האש, את אור כסדים. הוא כבר מזמן לא שם, הוא כבר בחרן. צריך לעזוב את בית אבא. בסדר. הוא כבר נמצא עם שרה. תרח כבר לא בדיוק, כבר מצווה. הוא בן 75. הוא גם יכול לקחת את אבא לאיזה גיל הזהב, משהו איתו, בשמחה הוא יסדר לו פה דיור, מוגן, הכל יהיה בסדר. הרי אגב, תרח הלך יחד איתו בהתחלה לארץ נען, רק נתקע בחרן. מה הניסיון? למה זה כל כך קשה? לעניות דעתי, אברהם עובר את אותו ניסיון שאנחנו עברנו בהר סיני. מה המגמה של אברהם אבינו? מה המגמה הכי חשובה של אברהם אבינו לעשות בעולם? להפיץ אמונה. תגידו, איפה יותר נוח? בחרן? או באנטיפאדה בין שכם לאלוני ממרה ועם הרעב בארץ כנען ועם הפוליטיקות ביחד עם הנר, אשכול וממרה ועם סדום ועם לוט ועם הבלגנים שיש פה? זה הניסיון. בחרן היה לו מצוין. אתם יודעים איפה כתוב הפסוק? ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו, איפה? בחרן. אמריקה. מה זה אמריקה? אמריקה כתב על זה. קדושה. שם הוא הצליח להפיץ אמונה בלי שום הפרעות. הוא כבר לא ברור כסדים. הוא עזב את נמרוד. אין אויבים. אני שואל ריבונו של עולם, אני רוצה להפיץ את שמך בעולם, אני רוצה לקרוא בשם השם אל עולם. אז אני חייב להיכנס לפוליטיקות האלה של הארץ. אני לא יכול לעשות את זה ככה בגדול מפה. כאן יש לי את כל האום. זה הניסיון הקשה. לך, לך, זה לא אתה האמיתי. אתה יודע מה התפקיד שלך? לא, לא להפיץ שם השם בעולם. התפקיד שלך הוא להתחיל ליצור בעולם מדינה שתפיץ את שם השם בעולם. כן? זה כולל ללכת עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. זה כולל הרבה חלקים קשים, נכון? זה לא בדיוק הנוחות של חרן. הרמב"ם מתאר, אני זוכר שכשהיינו ילדים בגן, ציירנו, לא אני, זה היה החלק החלש שלי, אבל אני זוכר שאלה שעשו את זה טוב, ציירו תמיד את אברהם ואת שרה, ביקשו איתנו לצייר את אברהם ושרה מגיעים לארץ ישראל. וציירו תמיד את אברהם ושרה זקנים, לוט. לא יודע למה, אבל ציירנו אותו ילד, הוא היה בערך בן 60. לוט. כזה נחמד. זה שני גמלים, והמון המון אוהלים ומדבר. אני זוכר טוב את הציורים, כי אני הייתי האובייקטיבי היחיד, כלומר, אני לא הייתי מאלה שעשו, אני ראיתי. אבל זה לא נכון. אברהם ושרה מגיעים לארץ ישראל עם דיוויזיות של מאמינים. עם הנפש אשר עשו בחרן, הרמב"ם מתאר בתחילת הלכות עבודה זרה, איך הולך אברהם אבינו ושרה, זה גייר את האנשים וזו את הנשים, והם הולכים עם רבבות, רבבות תלמידיהם, והם בית אברהם. אגב, לדעתי, כל הניסיונות של אברהם קשורים לאותו עניין. כשאברהם מתפלל לזרע, הוא אומר, אבא שבשמיים, זה בסדר, אם התפקיד הוא שדמשק אליעזר יורש אותי, רק תגיד לי. אבל אני חולם לילד שלי, יש לי מיליוני ילדים, ברוך השם, שמאמינים עכשיו בזכות מה שנתת לי בך. אבל יהיה לי גם ילד שלי. יש לי מחרן קרקע אדירה לגלות שם השם בעולם. אבל אתה הרי אמרת שאתה רוצה לשלוח אותי כדי לגלות איך הר סיני שייך לחיים. אלה שני הסיכונים. סיכון אחד, אני חוזר להר סיני, בעקבות האש הגדולה והלפידים, אפשר לברוח ולנתק בין החיים לבין התורה. ואיך תהיה תורת חיים. סיכון שני, בעקבות האש הגדולה, אפשר לרצות להישאר בשטעטלה. ולאהוב את האש, ולהגיד, החיים זה בשביל הפוליטיקאים, שהם יתעסקו בשטויות, אנחנו עם האש. בחג השבועות, בשונה מחגים אחרים, אין חול המועד. אין לו המשך. יש לו איסרו חג, כמו לכל החגים, והשנה גם את זה לקחו לו. כלומר, לא לקחו, היה בשבת, אז מה הרווחנו? אין חופש, הילדים אמרו. זה לא, זה יצא בין כובר שבת. יש, גם להתעללות, אומרים הילדים שיש גבול. כלומר, יום אחד, וגם אותו עושים בשבת. טוב, אבל מה אפשר לעשות? קרה. אבל לחג השבועות יש משהו שצריך לדון איך ממשיכים בו. הקול הזה שנשמע בהר סיני, האם אנחנו נפגשים איתו אחרי הר סיני באיזשהו מקום בתורה? עכשיו הגענו לקול. או שהקול הזה היה נגמר, פוס, ואין יותר. הקול הזה שכולנו שמענו, הקול הזה שזה לא וויס, זה לא ווליום, הקול הזה שראינו, לראות קולות, רק במשפט אחד, אמרתי מקודם, זה הנשמה רואה, זה לא, אבל במשפט אחד, לראות קולות, פעם אמרנו, לשמוע ולראות, אלה שני חושים, שכל אחד משרת מטרה אחרת. הם מאוד שונים אחד מהשני. אם אני מסתכל על הקהל הקדוש כאן, ואני משתמש בחוש הראייה, אז אני רואה מכלול. גם אם אני ארצה, אני לא יכול לראות אדם אחד. אני רואה מכלול. נכון? כי זו הראייה. זה דבר מצוין. רואים הרבה ביחד. שמיעה זה בדיוק הפוך. זוכרים שאמא אומרת, אל תדברו בסטריאו? אני לא שוכח. זה היה כשהתווכחנו. אל תדברו סטריאו. אי אפשר לשמוע שניים ביחד. תרי קלי, למשתמעי. זה לא נכון השאלה מה יותר טוב ממה. זה בכלל שתי מדיות אחרות, זה שתי צורות תקשורת אחרות. אני שומע הברה אחת, ועוד הברה, ועוד הברה, ואחרי שאני שומע כמה הברות, בתהליך של שכל, בתהליך של קוגניציה, אני עם חשיבה מצרף את ההברות, וכשאני כבר לא תינוק, אני יודע לעשות ממילה. ומכמה מילים, משפט. ואני יודע מתי עוצרים במשפט, ומתי מעלים את הטון, ומתי מורידים את הנוע, נכון? יופי. מראות, אני רואה הכל ביחד. הפוך, אם אני רוצה להתמקד בנקודה אחת, אני צריך לקחת משקפת כזאת, או לקחת מכשיר ראייה ולהתמקד. לראות קולות, זה שאתה יכול לעשות את הכל ביחד. יש כאלה, אגב, שמאוד אוהבים את התורה בתור מראות. זה מצוין, התורה שיש לה ככה רעיונות גדולים, רק אל תנדנד לי עם התווים. אני אוהב קונצרט. אני לא אוהב תווים, זה ניג'וז. יש כאלה יקים שנורא נורא אוהבים תווים. ואל תבלבל לי את המוח עם נשמה ומחשוב ו... זה סוגים כאלה. יש כאלה שמרוב עצים לא רואים את היער. יש כאלה שמרוב יער, כבר מזמן שכחו שיש גם כמה עצים. הרעיון הוא יפה, היער. כל העם רואים את הקולות, זה שכולם ראו איך כל קול קשור למכלול. איך המכלול בא לידי ביטוי בכל קול. בפירוש אחר שהזכרנו אותו בזמן האחרון, אומר יונתן בן עוזיאל, וכל העם רואים את הקולות, פירוש מדהים, וכל העם רואים את הקולות, כל כך חשוב, בשיעור הראשון בתל אביב עוד יותר. אתם יודעים איך מוסבר שם, וכל העם רואים את הקולות, יונתן בן עוזיאל, וכל העם רואים את הקולות, הוא אומר לא, בכלל לא קשור למראות ושמיעה. וכל העם רואים את הקולות, כל העם, אני מצטט, זה תרגום מארמית, כל עמה חמיין, כל העם היו רואים, ית קליה את הקולות, היך, היך ואיך. היך הוו, איך היו הקולות, מתהפכים, יוצאים מן השמיים, ומתהפכים לפי שום איהון דקול חד ואחד באודני. מדהים. כל העם רואים איך יוצא כל אחד, והוא מתפזר לקולות, קולות, 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 קולות. וכל אישה וכל איש וכל ילדה וכל ילד מקבלים את הקול שלהם. וכל העם רואים שהכל דבר אחד. זה ויחן שם. מה נשאר מהקול הזה? סתם אירוע, סיפור, איבנט, זה היה, נבהלנו, ועכשיו יש סיכונים, אפשר לברוח ואפשר להישאר שם. מה נשאר? לא השאירו אותנו שם, ואלה שברחו התפספסו. אבל אנחנו פה, מה נשאר מהקול הזה? האם הקול הזה מופיע עוד פעם? הנה הגענו לנקודה. עכשיו אנחנו מתחילים, אבל גם כמעט גומרים. אתם יודעים איפה הנקודה נמצאת? בפרשה שקראנו השבת. בפרשה שקראנו השבת יש פרשה ארוכה 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 שבה מסופר איך כל נשיא הקריב את הקורבנות שלו. 12 נשיאים, עגלה צב וזה וזה וזה, כל הרע, יופי, גמרנו. ואז בא הפסוק האחרון, ראש חודש ניסן, יום חנוכת המשכן. יום חנוכת המשכן. ובבוא משה אל אוהל מועד, מקור שבע. זאת חנוכת המזבח, רואים? ביום ימשך אותו. זה היה בראש חודש ניסן. אגב, כדאי לזכור לחצי שנייה את התאריכים. השבוע, בשבועות, עלה משה להר סיני וראה את הקולות והלפידים. 40 יום אחר כך, שבר גמור, נכון? לא עומדים במתח. בראש חודש אלול עלה משה עוד פעם להר, 40 יום אחר כך, יום כיפור ויורדים הלוחות. הפעם משה רבינו רוצה להיזהר שמה? שמה לא יקרה? שוב השבר. אז מה הוא עושה מיד במוצאי יום הכיפורים, זוכרים? מה הוא מודיע במוצאי יום הכיפורים שהולכים לעשות? משכן. ובמוצאי יום הכיפורים מתחילים לבנות את המשכן. והמשכן מתחיל להיבנות, 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 ומתי המשכן עושים לו את חנוכת המשכן? בראש חודש ניסן. בסדר? באותו יום מתים נדב ואביהו, באותו יום האש מן השמיים, ראש חודש ניסן חנוכת המשכן. ועד, בראש חודש ניסן, יש שני פסוקים שמתארים איך הקדוש ברוך הוא קורא אל משה. אבל דקה אחת. קודם כל נקרא את הפסוק אצלנו. ובבוא משה אל אוהל מועד. לדבר איתו, כשמשה בא אל אוהל מועד לדבר איתו, עם מי? עם מי? עם הקדוש ברוך הוא. וישמע את, מה? הכל. שימו לב לניקוד של המילה הבאה. תראו את הניקוד. וישמע את הכל, מה? מי דבר אליו? זו הפעם היחידה שיש דבר כזה. לא וישמע את הכל מדבר, אלא וישמע את הכל, מה? מי דבר אליו? מעל הכפורת, אשר על ארון העדות, מבין שני הקירובים, וידבר אליו. ובוא משה אל אוהל מועד, הוא רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. וישמע את הכל מדבר אליו. רש"י אומר מיד שזה הכל, הכל בהי הידיעה ההוא שנשמע בסיני. אבל תחשבו מתי זה. משה רבנו לא שמע את הקול הזה כבר. מו' בסיוון. הוא זוכר את הטראומה. הקול לא נשמע יותר. חטא העגל. ואז הוא אמר, בוא נבנה משכן. ומה נעשה במרכז המשכן? קודש קודשים. ומה יהיה במרכז קודש הקודשים? מה נשים שם? ארון. ומה נשים בארון? את הלוחות. ושם יהיה הר סיני קטן. ויהיה כמה ימים או 40 שנה במדבר, ואחר כך איפה הר הסיני הזה יהיה? בעזרת השם, בהר המוריה. מעל הארון, מה יהיו? שני הקרובים, הכפורת ושני הקרובים. ואז נמשיך את הר סיני. נמשיך את הר סיני בהר המוריה. עכשיו תראו, זה פילי פלאות. בבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו. זה מדהים, הוא שומע קול מדבר. מתדבר בעברית פירושו שהוא מדבר אל עצמו. מדבר בעברית פירושו שהוא מדבר לא אל מישהו, נכון? הוא מדבר. הוא מדבר כל הזמן, הוא מדבר, הוא מדבר, הוא מדבר, בלי קשר לשומע. הוא מדבר. וישמע את הכל מדבר אליו, מאיפה? מעל הכפורת, אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים. מאוד מדויק. רגע, רגע, אז לפי הפסוק הזה, משה רבינו כנראה נכנס לקודש הקודשים, פנימה, ושמע את הכל מהארון. אבל בואו תסתכלו רגע במקור 9. ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן, זה סוף ספר שמות, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. והנה הוא רוצה להיכנס, אז מתחיל ספר ויקרא, פסוק אחרון, ויקרא אל משה, מי? השם, וידבר השם אליו מאיפה? מאוהל מועד, לאמור. לא הבנתי. אז השם מדבר מאוהל מועד? או שהשם מדבר מבין שני הקרובים? אוהל מועד זה כל אוהל מועד, זה מההיכל, זה מהקודש, זה מחוץ לפרוכת. אתם זוכרים, בין קודש הקודשים, זה המקום שכהן גדול נכנס ביום הכיפורים, שם הארון, שם העדות, שם הר סיני, שם החתונה, שם שני הקרובים כדמות זכר ונקבה. מאיפה הכל יוצא? מבין שני הקרובים או מאוהל מועד? זה הקול שנשמע בסיני. זה הקול שאולי בשבילו בנה משה את כל המשכן, והוא מחכה לראות איך הכל יימשך. אגב, הסתירה הזאת קיימת כבר מההתחלה, מקור 10. הוא אומר לו, תבנה את הארון, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך, רואים את מקור 10? ודיברתי איתך מאיפה? מעל הכפורת, מבין שני הקירובים אשר על ארון העדות. אז למה מאוהל מועד? עכשיו בוא נחזור לרשי במקור 8. ובבוא משה אל אוהל מועד. אתם זוכרים, יש בינינו נוסח ספרד, נוסח אשכנז, נוסח תימנים, ברוך השם, יש בינינו את כל הנוסחות, חתום. בסוף התפילה שלפני פסוקי דזמרה, אומרים את הבריתה של רבי ישמעאל ב-13 מידות, התורה נדרשת. נכון? מה המידה האחרונה? וכן, שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. אגב, איך הספרדים אומרים? לא וכן, שני כתובים, אלא, איך? וכאן. וכאן, שני כתובים המכחישים זה את זה. זה כנראה וכן רק התבלבלו, טעות. לא, 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 אין טעויות. וכאן, אז האמת היא שיש סך הכל דוגמה אחת לשני כתובים המכחישים זה את זה, והיא כאן, ולכן כתוב וכאן. וכאן, שני כתובים המכחישים זה את זה, כי 13 מידות כוללים מידות שכל התורה נדרשת בהן, קל וחומר. רואו, בלי סוף, גזרה שווה, כלל, פרט, כלל, כל התורה אי אפשר לעשות בלי זה. שני כתובים המכחישים זה איזה, יש דוגמה אחת. למה קוראים לזה דוגמה? לא יודע. שני כתובים המכחישים זה איזה. אגב, בעברית, מכחישים זה לא מתנגשים. או סותרים אחד את השני. סותרים אחד את השני פירושו, זה הולך כך, זה הולך כך. להכחיש, אם אני אומר שמישהו, אם אני מכחיש את העדים האלה, אני טוען שהם מה? שהם שקרנים. To deny באנגלית. זה לא לסתור. להכחיש זה להכחיש פרה כחושה. שבע פרות כחושות. להכחיש זה להוציא את ה... לבטל. משהו סותר באופן מהותי, זה או זה או זה. אם אתה צודק, אני שקרן. אם אני שקרן, אתה צודק. זה להכחיש. איזה שני כתובים מכחישים זה את זה? ואז צריך לבוא כתוב שלישי ולהכריע. ויש דוגמה אחת בתורה, הנה היא לפנינו. ואותה קראנו השבת בשבת הצמודה לשבועות. בשבת נסו. דרך אגב, בסוגריים, בני חוץ לארץ לא זכו השבת לקרוא פרשת נסו. לא זכו. כי היה להם השבת מה? יום טוב שני. אז הם יקראו שבת נסו בשבוע הבא. שאלתי את עצמי הרבה פעמים מה אכפת להם. יום טוב שני, יום טוב שני, אבל גם באמריקה לפי הכללים זה שבת. לא? אז יהיה יום טוב שני וגם שבת יקראו נסו. מה יש לי כמו? יש לי כמה תשובות. אחד מהם, תמיד כשיום שישי שבועות, תמיד השבת הצמודה זה נסו. איך להמשיך את שבועות, זה שייך לארץ ישראל, מיד תראו. זה שם קשה להבין את זה. אבל עוד מעט תבינו למה. ובבוא משה, מקור 8 ובו עומדים. שני כתובים המכחישים זה את זה. שלישי בא והכריע ביניהם. מה? כתוב אחד אומר, עכשיו אנחנו יכולים לרוץ את זה, כי ראינו כבר. וידבר השם אליו מאוהל מועד. והוא מחוץ לפרוכת. נכון? מחוץ לקודש הקודשים. הפרוכת היא הגבול בין קודש הקודשים להיכל. וכתוב אחד אומר, ודיברתי איתך מעל הכפורת. זה היה פסוק במקור מספר 10. בא זה והכריע ביניהם. עכשיו זה פילי פלאות. מה זה הוא בבוא משה לאוהל מועד? משה בא אל אוהל מועד. ושם שומע את הקול הבא מעל הכפורת מבין שני הקירובים. הקול יוצא מן השמיים לבין שני הקירובים, ומשם יצא לאוהל מועד. וישמע את הקול יכול קול נמוך, ורק הוא שומע, תלמוד לומר את הקול, הוא הקול שנדבר עמו בסיני. וכשמגיע לפתח, היה נפסק. ולא היה יוצא חוץ לאוהל. מדבר כמו מי מדבר. כבודו של מעלה לומר כן. הכל מדבר בינו לבין עצמו. ומשה שומע מאליו. זה דבר מדהים. אתם יודעים למה שני הכתובים מכחישים זה את זה? כי כתוב אחד אומר שאת הקול הזה שבא מן השמיים אי אפשר להבין פה. זה שייך למתחם של מעל הכפורת מבין שני הקרובים. כתוב אחד אומר, לא נכון? מי שנכנס לאוהל מועד יכול לשמוע את הקול הזה. אז זה שני כתובים המכחישים. כמה כוח יש לי? כמה אתה מאמין בי? אם אני אכנס לאוהל מועד, אני יכול לשמוע את הקול? הרי הקול נמצא שם בפנים, בארון, ולשם אי אפשר להגיע. אלה שני כתובים המכחישים זה את זה. והיה כתוב השלישי והכריע. הכל מדבר בינו לבין עצמו כל הזמן.
אתם יודעים את איזה קול שמעו בהר סיני? את הקול שהאלוקים מדבר בו כל הזמן. אתם יודעים מה קרה בהר סיני? פעם אחת פתחו את המחסום. זה היה 20 שניות פתיחת מחסום. והקול המדבר נשמע. אתם יודעים למה הוא נשמע? כי אנחנו נכנסנו לאוהל מועד. כתוב אחד אומר, וידבר השם אליו מאוהל מועד, כשהוא באוהל מועד, מיד אחר. כתוב אחד אומר, מה פתאום? ונועדתי לך שם מבין הכפורת, מבין שני הקרובים, מה פתאום? בא הכתוב השלישי והכריע. כן, הכל מדבר. והאדם יכול לשמוע אותו. אתם יודעים מתי האדם יכול לשמוע אותו? כשהוא נכנס לאוהל מועד. כשהאדם ייכנס לאוהל מועד, הוא ישמע את הכל, כי הכל המדבר הוא בסך הכל הדבר הטבעי לך. אתה יודע למה אתה לא שומע אותו? כי יש המון מחסומים שלך. מחוץ לאוהל מועד, הכל נפסק. אבל מתוך אוהל מועד, הכל יוצא. למה? כי הכל נמוך? מה פתאום? זה הכל שנדבר בסיני. אתם יודעים מה אומר הפסוק האחרון בשבת שהצמדנו לחג השבועות? בטח שהקול של הר סיני יכול להימשך. הקול של הר סיני הוא היכולת שלך לא לתת למחסומים שלך להפריע לקול המדבר להישמע. כשישמע הקול המדבר, פתאום תראה כמה אתה והקול הזה מחוברים. פתאום גם תראה כמה אני ואתה מחוברים. כי מה שחוצץ בינינו זה לא הקול המדבר, אלא זה השפה שלך שהיא שונה מהשפה שלי. אבל כשנגיע לויחן שם, כשנגיע לפתוח את הפתח של אוהל מועד, ובבוא משה אל אוהל מועד, וישמע את הקול מדבר. פרשת נשא צמודה לחג השבועות. חג השבועות עלינו להר סיני עם הקולות. בפרשת נשא אנחנו כל כך יורדים למציאות. שם עוסקים פתאום בנזיר, בסטיות, בצרוע, בזב. יורדים למטה, למטה, למטה. אתה כבר לא לגמרי יודע. שאל אותי מישהו השבת, בהפטרה קראו על שמשון. נכון? ההפטרה היא של שמשון. מישהו שאל אותי למה קוראים על שמשון. עניתי לתומי, כי בפרשה עוסקים בנזיר, ושמשון היה נזיר. אבל לא הרגשתי טוב עם התשובה, כי נזיר זו פרשה אחת קטנה מתוך כל פרשת נשא. יש לי תשובה אחת, אבל לא חשוב עכשיו. אמרתי לו שאולי קוראים פרשת נשא, כי נשא תמיד צמוד לחג השבועות. לחג השבועות קראנו על דמות מרתקת מתקופת השופטים. לא שופט. דווקא השופט של מגילת רות לא היה כל כך חיובי. זה היה אלימלך ומחלון וחיליון. הדמות המרתקת זה רות בעצמה. בהפטרה של שמשון קראנו על דמות מרתקת אחרת, אולי הכי מרתקת, מאז שאנחנו ילדים היא הדמות שהכי נתקע אותנו. שמשון. שתי דמויות. מאותה תקופה בדיוק. בימי שפוט השופטים. אתם יודעים מה ההבדל בין הדמויות האלה? אם יש מישהו שקיבל את כל המתנות שיש בעולם, זה שמשון. נזיר מרחם. הוא קיבל אוכל דיאטטי עוד בהיריון. אבל דיאטה אלוקית. הקדוש ברוך הוא מסר דרך המלאך, מרשם רק לפי הוראות רופא, שמנוח לא הבין, וכמו תמיד, אמא הייתה צריכה להסביר לאבא. ואז, הוא לא הבין, אבל הוא הבין שהיא מבינה. והכל היה מצוין. מה לא היה לו? והוא יחל להושיע את ישראל, והוא יהיה נזיר, והיה לו הכל. ותראו לאן הוא הגיע. רות, אתם יודעים מאיפה היא באה? בין אמא לאבא שלה לא היה דיון עם המלאך, כי אבא שלה היה עגלון מלך מואב. זה הייחוס. יש עם אחד שנורא קשה לקבל ממנו גרים, מואב. בשביל רות היה צריך הלכה ככה, מומצאת חדשה, אמוני ולא אמונית, מואבי ולא מואבית, נו, נכניס. מה שאמרו עליה בבית לחם, ככה במדורים של העיתון, על מה שדיברו על זה שמחלון וחיליון עזבו את בית לחם, זה שהמואבית הזאת לקחה אותם ובוללה את המשפחה. אם יש מישהו בעולם שבא מהכי הכי 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 הכי, איך אומרים הילדים? ההכי ההכי מלמטה, זה רות. תראו לאן היא הגיעה. אלה שתי הדמויות מתקופת השופטים שקוראים עליהן יום אחרי יום. כשיוצאים מחג השבועות, אפשר לצאת עם טעויות. אפשר לצאת עם תחושה, כשהשם ירד על הר סיני, יהיה טוב. אבל אז באה פרשת נשא ואומרת, הכל מדבר מבין שני הקרובים כל הזמן. השאלה היא רק אם אתה בא אל אוהל מועד. אם אתה בא אל אוהל מועד, אתה יכול לבוא מהרזומה של רות. ואתה תביא לעולם את דוד המלך ואת משיח בן דוד. אם אתה לא בא אל אוהל מועד, אתה יכול להגיע למקום הכי נמוך בעולם. הר סיני לא נשאר בהר סיני. הוא יוצא. התינוק בורח מבית הספר, או המעדיף את הר סיני נשאר בהר, כי אין לו את הכוח להיכנס אל אוהל מועד ולשמוע את הקול המדבר. כמה מופלאת ההצמדה הזאת של מעמד הר סיני העליון הגדול לכתוב השלישי שהכריע ביניהם. בבוא משה אל אוהל מועד. כמה זה רלוונטי לחיים הכי אישיים, אבל גם לחיים הכי כלליים של ויחן, גם שלנו. הכל מדבר. כל הזמן. גם כשנראה שהכל סגור, חסום. השאלה היא רק, ובבוא משה אל אוהל מועד. ערב טוב ומבורך.